השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
שלום לכם, ערב טוב. יום בעזרת השם אסיים את השיעור מוקדם יותר, באזור 9:15 מסיבות שונות. בעזרת השם, נקווה שבפעם הבאה בלי נדר נוכל להתוועד יותר, בעריכות, להשלים את, את החסר. יחזור קצת על רעיונות, על מה שהזכרנו בפעם הקודמת, שנתתי לזה את השם, להפוך את העורב לאליהו. אז זה אומר להפוך את העורב לאליהו. שרבי נחמן אומר, כל אחד מאיתנו יש לו כוח נתינה. הכוח הנתינה זה, אצל רובנו, זה במצב הטבעי שלו. זאת אומרת שעוד לא עשינו עבודה של התגברות על איזשהו הפך הטבע שלנו. זאת אומרת, המדרגה הכי גדולה זה שבן אדם הוא בנתינה, הוא ממש הוא מצליח להכנע את הטבע הראשוני שלו. אז כמובן שיש ערך לכל נתינה שהיא. רק אם אני מכניע את הטבע הראשוני שלי, זה ממש נחשב לעבודה. רבי נחמן קורא לזה להפוך את האכזריות לרחמנות. עכשיו, כל אחד מאיתנו יש בו מימד של אכזריות. זאת אומרת, נקודות שבהם אותם עוד לא תיקן. ובואו נראה את זה שוב. ואת העורבים ציוויתי לכלכליך. זה הקדוש ברוך הוא אומר לאליהו הנביא, שאומר, אל תדאג, יהיה לך שירותי קייטרינג, העורבים ידאגו לך למזון. זה הבחינת צדקה, כי בתחילה כשמתחילים להתנדב לצדקה, אזי צריכים לשבר את האכזריות שלו להופכו לרחמנות, וזהו עיקר עבודת הצדקה. אני קורא את זה יותר מהר מהטון הרגיש שלי, כי זה סוג של חזרה, איזשהו תמצות על המהלך בפעם הקודמת. וזה עיקר עבודת הצדקה. הלאה. כי מישהו רחמן בטבעו ונותן צדקה מחמת רחמנות שבטבעו, אין זה עבודה. שימו לב לביטוי, הוא אומר אין זה עבודה, הוא לא אומר שזה לא שווה, אלא זה לא עבודה במובן העמוק והחשוב. כי יש כמה חיות שהם רחמנים בטבעם. אז כשאני נסוג בנתינה בלי שעברתי את המהלך של הכנעת הטבע שלי, אני דומה לחיות שרחמניות בטבעם. זה עוד לא המעלה של אדם. רק עיקר העבודה, לשבר האכזריות להופכו לרחמנות. וזה בחינת את העורבים ציוויתי לכלכליך. כי העורב הוא בטבעו אכזרי. ונתהפך לרחמנות לכלכל את אליהו. עכשיו שימו לב למילים הבאות. כמו כן צריכים בצדקה כנל. וכל הנדיבי לב, כל מי שהוא נדבן, צריך ללך ולעבור בתחילה בדרך בחינה זו. פה אני שואל שאלה. מאוד חשוב שאומרים אני. אפשר להגיד, נשאל את השאלה. רואי. בכל אופן, נשאל את השאלה כאן. זה הנוסח המתוקן. וכל הנדיבי לב, איזה ביטוי, הנדיבי לב, כל מי שהוא נדבן, צריך ללך ולעבור בתחילה דרך בחינה הזו. אומר רבי נחמן שהנדבנות הטבעית שלנו זה עוד לא הפריצה דרך האמיתית שלנו. פריצת דרך אמיתית זה לעסוק בנתינה גם במקום שלא נוח לנו. לעסוק בנתינה איפה שנוח לנו זה כמו נתינה של בעלי חיים. כמו שיש משפחת בעלי חיים ידידותיים, אינני יודע איזה דוגמאות, אולי הכלבים או או החסידה, וכן הלאה. ואין פה, אין זה נקרא עלבון, כי אם הגדרת מצב. אומר רבי נחמן, לתת, לעסוק בנתינה, מבלי שעשינו פריצת דרך של הטבע הראשוני שלנו, זה כמו נתינה אינסטינקטיבית של בעלי חיים. חשוב לציין שגם אם בן אדם כל הנתינה שלו היא רק כזו, אומרים לו תמשיך, אין הכוונה, תפסיק. אלא הוא מסמן יד יותר גדול. הוא אומר, מישהו נדיב לב, מישהו נדבן, צריך לעבור דרך בחינה הזו. מה זה הבחינה הזאת? להפוך את האכזריות לרחמנות. זאת אומרת, זה לכבוש מקומות בנפש ששם עדיין אני אני מה? אכזרי. המילה אכזריות היא מילה קשה, אבל היא במקום שאני באמת לא רגיש ולא עשיתי את העבודה להיפתח לצורך של הזולת, יש בי איזה מימד של אכזריות. אז כל מישהו נדבן צריך ללך ולעבור בתחילה דרך בחינה זו, בחינת ואת העורבים הנעל, דיין שבתחילה צריכים לשבר האכזריות שלהם, מה שיש להם אכזריות בתחילה. ואמרתי שאלה, כבר נתנו את התירוץ לפני השאלה, אבל שימו לב לשאלה, מצד אחד הוא אומר נדבן ונדיבי לב, הוא אומר כל אחד שהוא נדבן ונדיבי לב, צריך לשבר את האכזריות שלו. רגע, נדבן או אכזרי? מובנת השאלה? אנחנו בתוך הטקסט אומר, כל מי שהוא נדיב לב או נדבן, צריך לילך ולעבור בתחילה דרך בחינה זו. בחינת ואת העורבים הנעל, דיינו שבתחילה צריכים לשבר האכזריות שלהם, מה שיש להם אכזריות בתחילה, להופכו לרחמנות. אוי, תתה. אומרת שליבנו הטוב, אם זה לא נעשה בעמל של לכבוש את המקום בניגוד לטבע הראשוני שלנו, אז אנחנו עדיין בבחינת עורב. והעורב צריך להפוך את טבעו להיות לחלקל את אליהו. חשבתי על כך שבכל אחד מאיתנו יש את שני המימדים הללו. יש את העורב ויש את אליהו. העורב זה הטבע הראשוני, הנפש הבהמית, לפני שעברה סובלימציה, לפני שעברה עידון. אליהו זה הכוח שבתוכי, שכוח הנשמה שמגדל אותי ומעצים אותי. ואני צריך עכשיו, בדרך כלל הם מתנגדים זה לזה. הם נאבקים. כשיש מאבק, גם אם הניצחון זה כששני חלקים בתוכי נאבקים, ביידיש אומרים ציפסנישט, גם אם מישהו מנצח, אם הנפש הבאמית מנצחת, ודאי שזה יגום המצב. אם הנפש האלוקית מנצחת, גם מה עם הנפש הבאמית? מה, השפלתם אותה? אלא, המעלה יותר גדולה, זה שהעורב בעצמו נהפך לעזור לאליהו. ואת העורבים ציוויתי לכלכליך, מי שמזין אותי ונותן לי את האוכל, ומעצים אותי ועוזר לי לגדול, זה העורב שבתוכי. זאת אומרת, אז יש הרמוניה. זה לא שהנפש האלוקית מנצחת. יש הרמוניה ביניהם. זאת אומרת, הטבע שלי הופך להיות כיסא אל הטוב. אז אני קורא לזה להפוך את העורב לאליהו. יש שני, יש עורב, יש אליהו. והעורב, הטבע הראשוני שלנו, רבי נחמן רומז פה משהו שזה גבל להגיד אותו. שגם מישהו נדבן או נדיב לב ולא עשה את העבודה הזו עם עצמו, תאבוידה, הוא בחינת אכזרי. עכשיו, זה לא נועד לומר אכזרי בשביל להקטין, להחליש מישהו, אלא לומר שהמקומות הללו, כי איפה שזה טיפה לא יהיה נוח לנו, ואיפה שטיפה יעלה שם אינטרס, זה תהיה שם אכזריות. על מה שמתחדש פה, שבסופו של דבר לא רק שהעורב הוא בעד אליהו, הוא גם מאכיל אותו, הוא גם מזין אותו. זאת אומרת שהחלק בתוכי הלא מתוקן, לא רק שהוא לא יהיה בקונפליקט עם החלק הטוב, אלא שהם יעצימו זה את זה. תהיה בתוכנו הרמוניה. מי רוצה לחוות את ההרמוניה הזו בתוכו? זה אחד מהנקודות החשובות של צדקה גם, אז הנושא פה זה להפוך את האכזריות לרחמנות. להפוך את הטבע הראשוני שלנו לנתינה. אחד מדרכי הנתינה הכי נפלאות שיש, זה להסתכל בעין טובה על הזולת. זה גם נתינה. כידוע, אנחנו עכשיו בחודש תמוז. הכנסנו לחודש תמוז. בקבלה מופיע שהשבט של החודש, יש התאמה של כל, לכל חודש יש שבט שמתאים לו. ואות ואיבר בגוף. ויש בזה גם כמה אופנים שונים. יש של הארי הקדוש, יש של רבי סעדיה גאון. מה שאני אומר עכשיו זה ראיתי אצל הרב גינזבורג, שזה מן הסתם על פי האריזל. רק אני אומר את זה מן הסתם, להשאיר לו עוד אופציות, שזה אולי זה שיטתו שלו, זה גם בסדר. זה אומר שהשבט של חודש תמוז זה שבט ראובן. והחוש שאותו מתקנים בחודש תמוז זה חוש הראייה. אני אסביר את המהלך שלו. אחרי זה תזכירו לי להחזיר את זה להורה ואליהו. אומר גם ראובן, זה ראו בן. שרואים כשיהודי מעשה טוב, עושה מעשה טוב, זה להיזכר שהוא עושה את ה... שהוא הבן של הקדוש ברוך הוא. וכשרואים גם כשהוא עושה מעשה לא טוב, להסתכל עליו בעין טובה, בעין שרואה בו טוב, ואז הוא מקבל את הכוח לעשות טוב. ראו בן. והכוח הזה של לראות טוב, זה העבודה של חודש תמוז. גם המרגלים היו בחודש תמוז בעיקר בארץ ישראל. הם היו חודש שלם, כל חודש תמוז הם היו בביקור בארץ. כי הם חזרו, בתשעה באב, אז שהיה בחייה של חינם, והם היו 40 יום בארץ. בעיקר, הביקור שלהם בחודש תמוז. מה היה עיקר החטא שלהם? כל שיעור אפשר להגיד את העיקר האחר. פעם זה להדגש על הלשון הרע, אבל היום זה הדגש על העיקר האחר, זה ראייה שלילית. הם ראו ובחרו לפרש את מה שהם רואים על דרך השלילה. הם הלכו לראות את ארץ ישראל, פרשו לפרשן את זה על דרך השלילה. העבודה של חודש תמוז זה ראו בן, ראו בן, כל אחד לראות כבן. לראות בעבודה חיובית. להסתכל על המציאות כטובה, זה עוזר גם לכוח הבחירה. מביא את הפסוק שראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב. אחרי זה כתוב, בחרת בחיים. הרב ארוש עשה מזה פעם מדיחה לפורי, אמר, מאיפה יודעים שהחיים זה חרת? כתוב, בחרת בחיים. תודה לכל מי שחייך. בחרת. בכל אופן, אז הוא אומר על הפסוק מספר דברים, שראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, אני מדלה, ובחרת בחיים. שראייה טובה מאפשרת בחירה טובה. זה ממש יסוד. ההסתכלות על המציאות כטובה מאפשרת לבחור טוב. זה מעצים לנו את הכוח לבחור בטוב. הוא מביא את הסיפור על הלל הזקן, כשבא נוכרי ורצה להתגייר כשהוא עומד על רגל אחת. זוכרים את הסיפור? זה היה מזמן. איך הגיב שמי כשהוא פוגש את אותו נוכרי שרוצה להתגייר ועומד על רגל אחת? שמי מסלק אותו בעמת הבניין. איך מגיב הלל? אומר לו, בכבוד, תעמוד על רגל אחת. שלוש, ארבע ו... אומר לו, מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. בארמית, מה דהלך שני לחברך אל תעביד. אז אמר רב גינסבורג, מה הדבר שאדם הכי שונא שעושים לו? מה שמרביצים לו? אז הוא אמר, הדבר שאדם הכי שונא שמסתכלים עליו בעין שלילי. שכאילו מחפשים בו את הפגמים ורואים אותו באופן שלילי. אז מה ששנו עליך אל תעשה לחברך, אומר, זה העניין, להסתכל כמו שאתה לא אוהב. שיש מי שמתמקד בפגמים שלך, ואתה רוצה שיראו אותך כטוב, באמת שמתבוננים בזה, זה הדבר שאנחנו הכי רוצים, זה גם הדבר הכי שפוגע בנו. שמסתכלים עלינו בהיבט השלילי, הביקורתי, החסר. וזה הדבר הכי יקר שיש. שאנחנו לא רוצים כלפינו, ואנחנו יכולים להביא אל הזולת את הראייה הטובה. הוא מביא עוד פסוק על ראייה, זה בכלל שתדעו כמקור, הרב גינסבורג הוא אדם מאוד פורה, כל שבוע נותן שיעורים, מיכן שנותן, או התוועדויות, רק מה שמעניין, שיש לו תלמיד, שכותב את הכל באונליין, גם באירועים הגדולים שלו יש מסך, שמי שלא שומע טוב או לא עוקב אחרי הדיבור יכול לקרוא את המלל. זאת אומרת, יש לו קצב הכתיבה שלו, של ETL, זה קצב הדיבור שלו, כולל מקורות, וגם בתוך יום או יומיים מאז השיעור הוא שולח במייל למי שברשימת התפוצה את השיעורים. חוץ מזה, התלמידים שלו מוציאים כל שבוע דבר שנקרא אוצר הנפש. זאת אומרת, לקט רעיונות שלו לפרשת השבוע בהיבט הנפשי. אז מה שאני אספר לכם עד עכשיו זה מגיליון אוצר הנפש של השבת האחרונה, שאפשר לקבל אותו במייל. אז כתוב ככה, אם יסתר איש במסתרים ואני לא הראינו נאום השם, פסוק בנביא אומר, הפשט שלו, שאם מישהו, שבן אדם לא יחשוב שהוא יכול להסתתר בפני הקדוש ברוך הוא. ככה, זה הדיבור הפשוט, מלא כל הארץ קודו. אז מביא בשם הבעל שם טוב הקדוש, אם יסתר איש במסתרים ואני לא, אם יסתר איש במסתרים, דהיינו יהיה בהתבודדות. ובביטול אני ואני לא, בלי אגו, בלי גאווה ואני לא, הראינו. מה הקדוש ברוך הוא, אני אראה אותו. אני יענה לבקשתיו. האפשרות האחרת היא קודש, אם חלילה בן אדם שבוי בגאווה שלו, אם יסתר איש במסתרים ואני, הוא לא אחוז בעני באגו, לא הראינו. בכל אופן, אז העבודה היפה של חודש תמוז זה לעשות את העבודה של ראובן, ראובן. שמה? המנגינה. כן. עכשיו, בלקוטי מאורן, חלק ב', תורה י"ז, תורה שעוסקת בחשיבות של להיות שמח בשבת קודש. ולתורה הזו יש שני חלקים. חלק אחד שהוא מדבר על החשיבות הגדולה של להיות שמח בשבת. חלק השני מתחיל במילים כך. דרך השם יתברך להביט על הטובות שעושים. ואף שנמצא בהן גם כן מה שאינו טוב. אינו מסתכל על זה. כמו שכתוב, לא הביט אבן ביעקב. זה פרשת השבוע, פרשת בלק. לא הביט אבן ביעקב. בחסידות מוסבר שיש את המושג שנקרא יעקב, ויש את המושג שנקרא ישראל. אז שעם ישראל הוא במדרגה הגבוהה שלו, הוא נקרא ישראל, ישר אל. שהוא במדרגה הנמוכה שלו נקרא יעקב מלשון עקב, שהוא במקום הכי נמוך. אז גם שהוא בבחינת יעקב, שהוא ממש רחוק מרצון השם, כדי שאנחנו לא מסתכל על הפגמים שלנו. מרבי נחמן, מכל שכן שהאדם אסור לו להביד על חברו לרעה, למצוא בו דווקא מה שאינו טוב. ולחפש פגמים בעבודת חברו. רק אדרבה מחויב להביט רק על הטוב. אז אפשר לומר שלהפוך את ה... אז אפשר לומר כמה דברים. א', שזה עבודה של חודש תמוז. לא הביט אבן ביעקב. שאדם אסור לו להביט על חברו לרעה, למצוא בו דווקא מה שאינו טוב. ולחפש ולמצוא פגמים בעבודת חברו. רק יש פה ניסיון לא פשוט. מי שרוצה ללכת עם העבודה הזאת של להפוך את האכזריות לרחמנות, להפוך את העורב לאליהו, חשבתי על כך שאפשר לתרגל את זה דרך העניין הזה. ללמוד להתאמן, להביט לטובה. זאת אומרת, אתה מגיע לאיזו סיטואציה, והטבע הראשוני שלך נמשך למה שחסר, למה שאשתך לא הייתה בסדר, מה שבעלך לא היה בסדר, שזה ממש הטבע הראשוני של העורב. אז אתה מחליט להפוך את האכזריות לרחמנות, ולבחור במודע בהסתכלות חיובית על המצב. זה נקרא להפוך את להפוך אכזריות לרחמנות. יום שישי האחרון זכיתי, שהייתה לי ככה התבודדות טובה. אני בעיקר מספר לכם זה בשביל ההמשך. יהודי צריך להתפלל על מה שרוצה ליישם, ואמרתי, זה הדבר הכי נפלא, זה הצדקה הכי גדולה שיש. זה לא סתם להפוך אכזריות לרחמנות, זה לא רק להביט בעין טובה, אלא מתחדש שזה זה צדקה, זה לתת צדקה, לראות טוב בזולת זה צדקה, זה הנתיאור. זה יכול לרפא מישהו. חזרתי מהשדה מלא שמחה וסיפוק, מהעבודה הזו שעלתה לי, מההבנה הזאת, לקשר את תורה ד' בלקוטי מורן תניאנה, לתורה י' ז', שמה שרבן אומר, להפוך את האכזריות לרחמנות, את העורב לאליהו, שזה לעבוד על לא להביט על חברו לרעה. הנה הגעתי הביתה. וחלפו כמה שעות. התברר שהיה חסר משהו בהכנות לשבת שהיה מאוד חשוב לי. מסתבר, חברים יקרים, שכחתי את רבנו, שכחתי את ההורים, שכחתי את אליהו, שכחתי את מיכי. עלתה לי כזו ביקורתיות מהמשובחות. אני שגם ביקורת צריך לדעת. יש ביקורת ויש ביקורת, אלי היה מהמקצועיות שמאפשרות לזולת גם להרגיש השם, גם להרגיש צער, גם להרגיש... אמרתי לעצמי, איזה נפלא זה. עכשיו אתם מבינים למה כל כך אני אספר לכם התבודדות טובה ומלא תחושה כזו שאני הולך לתפוס מלאכים ו... מלא סיפוק, שהנה למדתי את הסוד, אני עכשיו הולך להפוך את העורב. וברוך השם יש בי נתינה, רק מה שבאמת חידש רבנו, שיש את המקומות, זה נקרא לזה המקומות האפלים בנפש. המקום האפלים בנפש, הכוונה היא, זה המקומות בנפשנו שלא הכנסנו לשם אור. זה נקרא אפל, לא מלשון גנאי, אלא מלשון עניין עובדתי, זאת אומרת מקומות שלא הכנסנו לשם עוד ריפוי. ואור זה מקום אפל. אז בעיקר מה שיצא לי באותו יום שישי, שהעורב הופיע במלוא תפארתו, אליהו ברח מהבית לאותם שעות. ממעלה השלום הייתה אומרת, קבל עצמך כשוגה ותלמד לעלות שוב. עכשיו אמר את זה בלשון נקבה, קבלי עצמך כשוגה ותלמדי לעלות שוב. קבלה עצמית, הרי מה בעצם כואב בסיפור? חוץ מאשר ההתרחשות הלא רצויה הזו בערב שבת, זה מול אשתי היקרה, אלא מה שכואב שם שאנחנו מאוכזבים, אני, מילא מישהו אחר, אבל אני, כל אחד מאיתנו יש לו את האני הזה. מה זה האני הזה? זה מול מה שחשבנו שהתקדמנו. רב אושר אומר שזה מתנות הנפילות הללו. הוא אומר שהיא המתנות בשביל להזכיר לנו, לולא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו. לפעמים בן אדם זה... מה הכוונה לקבל עצמך כשוגה? לא להתפעל, כי לפעמים זה מביא את הבן אדם למסקנות שהעבודה הזו אינה, הוא מתייאש מהעבודה הזו של התיקון, והוא מאוכזב מעצמו, נופל לקטנות וכו'. ולקבל את עצמי, כי באמת זה בעצם מה מגלות הנפילות? הן חושפות את המצב האמיתי שלנו באותה עת. הן חושפות את הנותר לתיקון. אז הנה קיבלתם דיווח טרי, קצת יותר מ-48 שעות, אז אותה התרחשות. אבל תראו, יש הבדל בין לספר לבן אדם שהייתה לו איזה נפילה, לבין לספר שזה היה טרי אחרי שבאותו שבוע לימדתי פעמיים או שלוש על העורב, אחרי שבאותו יום שישי הייתי בשדה והתבודדתי על זה שזה העניין, הייתי מלא מרץ ושמחה, עכשיו הבנתי מאיפה תבוא הפריצה הדרך המיוחלת, עם כל זה לבוא ולפגוש את הנפילה הזו. ולכן העניין הזה שמה זה, אמרתי שהמקומות האפלים בנפש זה המקומות ששם אין דעת. זאת אומרת שבדרך כלל זה בדרך כלל הרי זה לא רוע של אף אחד, אלא זה דברים שיושבים מן העבר ומן הילדות שמאוד רגישים, וכשמשהו מציף אותם אז שם הדעת מסתלקת, כי לילד הקטן הפגיע שהוא גם הפוגע אין לו דעת, שזה הילד הקטן שבתוכן. עכשיו זה לא נועד לתירוץ, זה נועד להבנה שגם להתפלל על העניין הזה. טוב, לולי הקדוש ברוך הוא עוזרו אין אדם יכול לו. כל יום יצרו של אדם מתגבר עליו. טוב. אחרי שנתתי לכם את הסיפור הזה, אני יכול לעזור שוב על השיעורי בית למהלך השבוע הקרוב, למי שליבו פתוח על העניין. שהעבודה שלנו זה להפוך את העורב לאליהו. להפוך את האכזריות לרחמנות. וזו הנחיה במיוחד לאנשים הטובים. כי רבי נחמן אומר שם, כל מישהו נדבן או נדיב לב. זה לא מדובר פה אנשים שבמוצער הם אכזרים. זה חידוש גדול לאלו שנראה להם שהם התקדמו, מבחינת יש להם נתינה טובה. אומר רבי נחמן, נכון, זה נתינה טובה רק של רובד מסוים. עוד לא נעשתה פה עבודה. ותדע לך, מתחת לזה יש שכבה שכשהיא מתגלה קורית הרבה פגיעה, פגיעות הדדית. ושמה להכניס אור. שמה להפוך את זה לרחמים. ממש לראות את זה איך שזה עולה, בחינת העורב, בחינת האכזריות, ולהכניס שם רחמים. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכל נהיה בדורו. בטח. אדם עושה לעצמו כל מה שהוא עושה לאחרים, הוא קודם עושה לעצמו. זאת אומרת, כשבן אדם לא מקבל את הזולת, אין לו יכולת להכיל את הזולת בשגיאותיו, זה בעצם סימפטום שהוא לא מכיל את שגיאותיו שלו. הוא ביקורתי, הוא לא... אז לכן העבודה שלנו זה בכל המקומות שאני קשה עם עצמי או להכניס שם רחמנות. כל מקום שיש האשמה, גם האשמה עצמית זה חסימה גדולה, זה ההפך מרחמנות. האשמה זה לא דבר שמקדם. מה שמקדם זה רחמים. המילה רחמים יש באיזה מלשון רחם. רחם זה מה שמאפשר גדילה. אכזריות לא מאפשרת גדילה. אכזריות מעמיקה את החיץ. ורחמים זה בעצם המקום שאתה משפיע רחמים, במיוחד שבמקום שהטבע שלך רצה לפעול אכזריות, זה מה שמאפשר שם גדילה וצמיחה. אז אפשר לסכם את השלב הזה ולומר שדיברנו על זה בהשגחה הפרטית כבר שבוע שעבר וזה טוב. רק הפעם אנחנו כבר בתוך חודש תמוז, ובחודש תמוז זה העבודה של חודש תמוז. לתקן את הראייה, לתקן את הראייה החיובית. עוד עם הביור הזה של הרב גינזבורג, שראובן זה ראו בן, לראות בכל דבר, להסתכל על הזולת כחיובי. ושהראייה הטובה, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב. ממש לחפש את החיים ואת הטוב, ושזה יוביל למסקנה, הוא בחרת בחיים. זאת אומרת, ראייה חיובית מאפשרת לנו לבחור בחיים. וגם הביאור הזה שכל מה ששנו עליך אל תעשה לחברך, זה בעניין של ראייה חיובית. שהדבר שאנחנו הכי לא סובלים שמישהו רואה אותנו באופן שלילי. אם אלה גם מתרחק מאיתנו, בוחר לא לאהוב אותנו. אז הדבר הזה של לראות, אז הוא אומר גם רגל אחת, לעמוד על רגל אחת, רגל זה מלשון הרגל. שיהיה לנו את ההרגל, הרגל אחד. הרגל אחד של לעבוד עליו. עכשיו, בזכות הסיפור שסיפרתי, האישי זה אמור גם לעודד אותנו שכשנפגוש נפילות בדרך, לא להתפעל מהם, כן. זה... ללמוד מהם, וגם זה לקבל את עצמנו, כי יש, חוץ מאשר... שמתי לב שבנפילה יש שני עניינים. יש את הנפילה עצמה שקרה משהו לא ראוי. ויש את העניין של האכזבה הגדולה, של מי שמתיימר לעשות עבודה. שהוא מתאכזב בבחינת שהנה עוד פעם, כביכול, לעמוד בשלבים ראשונים, אבל בוודאי שיש שם התקדמות כל הזמן. עכשיו, גם בכל מקום כזה, להכניס את הקדוש ברוך הוא, במובן הזה ש... רבי נחן אומר, יש לו משימה כזו שדובר עליה באחד השיעורים, הוא קורא לזה להמשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. אחרי שפעם שיננתם את זה, אבל... אומר, מה זה להמשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים? צמצומים זה המאורעות שקורים לנו בחיים, זה משהו מצומצם, מאורע ספציפי. כלי זה צמצום, כל דבר שנמצא זה, יום זה צמצום, כאילו אור אינסוף הצטמצם ליום אחד. חוויה רגשית שהייתה לי זה צמצומים. כל פרטי המציאות זה נקרא צמצומים. אז זה אומר שיש לנו שיעורי בית. להכניס רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. זאת שבתוך המציאות הגשמית המצומצמת שלנו, להכניס את הקדוש ברוך הוא במחשבה שלנו. ההתרחשויות היומיומיות הן כביכול נפרדות במחשבה שלנו מהקדוש ברוך הוא. יש לנו חוויות, יש לנו אירועים שהם בפני עצמם. והעבודה שלנו זה כביכול להכניס במחשבה שלנו את הקדוש ברוך הוא לתוך מה שקרה. אומר מי שעושה את העבודה הזאת, הוא מחבר גוף ונשמה. כביכול האירוע היומיומי הוא גוף, ולקשר לזה את הקדוש ברוך הוא במחשבה שלי, זה להכניס נשמה לתוך הגוף. ואז הוא אומר, כל המשתף שם שמיים בצערו, כופלים לו פרנסתו. מה זה לשתף שם שמיים בצערו? צער שבן אדם חווה צער, זה צמצומים. לשתף שם שמיים זה להכניס את הקדוש ברוך הוא בסיפור, לראות, להודות לקדוש ברוך הוא על זה שזה הגיע אליי, שזה מלמד אותי משהו, שזה נועד להיטיב איתי, גם להפוך את זה לתפילה, וכביכול להכניס גוף בתוך נשמה. אז גם את בנפילות שלנו, אז לראות את זה, יש לפעמים שבן אדם נופל, הוא מאשים את עצמו, והוא לא יודע שהמדריך שנועד לאמן אותו, או להעביר אותו את הגיבוש, תמן לו מכשולים בכוונה ש... גם בתוך הנפילות הללו להכניס את הקדש ברוך הוא. לא במובן של אשמה, אלא במובן של אור. לראות בהם גם אור, לראות בהם גם לימוד. אז הוא אומר שגוף חי לא צריך פרנסה. סליחה, גוף מת לא צריך פרנסה. מה שצריך פרנסה, חלקלה מהקדוש ברוך הוא זה רק גוף חי, שיש בו התפתחות. וגוף חי מורכב מגוף הנשמה. אז הוא אומר, אם יש לי צער ואין שם את הקדוש ברוך הוא, או יש לי מאורות בחיים ואין שם את הקדוש ברוך הוא, זה כמו גוף מת. ושם לא צריך פרנסה, כי זה גוף בלי נשמה. כשאני משתף את הקדוש ברוך הוא בתוך צערי, הוא אומר, זה נקרא להמשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. אז זה כביכול, הגוף הופך להיות חי. הצער ממה שהוא מת הופך להיות משהו חי, שיש בו נשמה. ואז גוף חי צריך פרנסה, זה הקדוש ברוך הוא נותן לו פרנסה כפולה. רבי נחן הוא מאוד יצירתי, הוא אומר, קחי את החוויה כמות שהיא, רק תנסי לקשר אותה לקדוש ברוך הוא. להכניס, ואז את מכניסה נשמה לתוך המציאות ה... החוויה הרגשית שאת עוברת זה נקרא צמצומים. ולקשר את הקדוש ברוך הוא בדעת מסוימת למה שקורה, זה נקרא להמשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. גם אם זה לא הובן, אשרינו, מתור חלקנו, שיש את הזכות להשמיע את המילים פה. חשבתי על כך שהזכות של השיעור שלנו זה פחות מהרעיונות או דברי תורה שנאמרים פה. עצם ההקשבה לשיעור כבר פועלת ריפוי על הנפש. לא צריך לזכור מהשיעור כלום, אלא אם כן מישהו בוחר לקחת נקודה אחת ולעבוד איתה. ויש לפעמים שזה המטרה, לשבת, לשמוע דיבורים טובים, הצדיקים, היום גם אנחנו מתקרבים ליורצייט של הרבי מלובביץ', 20 שנה להסתלקותו. אחד הדברים הכי חזקים שאני חושב על הרבי, שהוא מאוד האמין בכוחות של כל אחד מאיתנו. היה לרבי תקנה שעוד באה מהרבי הקודם, הוא רצה שכל יהודי ילמד כל יום חומש, זאת אומרת, את הקטע היומי של פרשת השבוע. פרשת השבוע מחולקת לשבעה חלקים, וכל יום שילמדו ביום ראשון מראשון עד שני, ביום שני משני עד שלישי, חומש עם רשי, שזה חלוקה לימות השבוע. גם רצה שיקראו תהילים בחלוקה לימות החודש, זה בממוצע חמישה פרקים ליום. הוא גם רצה שיקראו תניה בחלוקה השנתית, שזה גם כמה שורות ליום. זה נקרא חיטת, ראשי תיבות חומש, תהילים, תניה. הרבי רצה שהלימוד הזה יהיה אצל כל עם ישראל, בין שאדם הוא למדן ויודע ממש לימוד עצום, לבין בן אדם שרק יכול לקרוא. בין נשים ובין גברים, בין ילדים ובין מבוגרים. וראיתי שהוא כותב את האגרות לאנשים, אז זה מאוד יפה, הרבי כמעט לא דיבר שיש תקנה כזו וכדאי לשמור עליה, הוא כותב, הוא בטח יודע מתקנת לימוד חיטת ושומר עליה, הוא כותב, הוא בטח, הוא בוודאי על כל פנים מכאן ולאבא. וזה פשוט לי שאתה שם. ואם משום מה, הוא כותב לאנשים ש100% הם לא שמעו על זה. הוא בוודאי על כל פנים ישמור על זה מכאן ולאבא. חשבתי על כך שכשבן אדם דורש משהו מהזולת, זה יכול לפעול בשני אופנים. ילד שדורשים ממנו משהו שלא לפי כוחו, זה יכול לייאש אותו ולהרחיק אותו, לסגור לו את הלב. אבל כשהוא מרגיש שאוהבים אותו ומאמינים בו. כשאני מאמין במישהו ומסתכל עליו בעין טובה, אז המבט הזה מפגיש אותו בעצמו באמת עם הכוחות שיש לו. הרבי הייתה לו שיטה להסתכל על הזולת בפוטנציאל שבו, לא במקום, לא בבחיינות, או לא בסיפור הכואב, או לא בסיפור איפה אנחנו נמצאים. להסתכל על כל אחד מאיתנו בעוצמות שלו, ולהזכיר לנו שהן זמינות, העוצמות הללו. ולכן, ככה הוא כותב את המכתבים שלו. הוא בוודאי ישמור על זה. אחד כותב לו שהוא עוסק בפעילות חבדית בעיר שלו, אז הרבי יונה לו, שמחתי מאוד לשמוע, ובוודאי יוסיף את זה. והוא כותב לו, ומתוך שלא יזכור שום דבר אודות אשתו, אני מניח שבוודאי גם היא עוסקת עם נשות האזור בפעילות החבדית. עכשיו, מה קורה עם אותו זוג שקיבל את המכתב הזה? זה לא דרישה, זה לא בקשה, הוא בוודאי. וזה נתינת כוח. זה לא במקום שבן אדם אומר מה רוצים ממני. הוא אומר, מזכירים לי שיש לי את הכוח הנפלא הזה. היה משורר ישראלי בניו יורק שקראו לו צבי יאיר. אני חושב שזה היה שמו. והוא כל שבת היה עושה פעילות ככה בשכונה שלו ליהודים סביבו. רק שכאב לו שבשעה הזו היה את ההתוועדות אצל הרבי בבית מדרשו. הוא כתב לרבי שהוא רוצה, חושב אולי להפסיק את הפעילות הזו, כי הוא מאוד רוצה להיות הוא מאוד רוצה להיות בהתוועדות, כי חייך קודמים. יש מושג כזה בחז"ל, שהחיים שלי קודמים על חיים של מישהו אחר. אמנם כתוב באהבת לרעך כמוך, אבל יש הלכה שאם אדם הולך במדבר ויש לו כוס מים, היא יכולה להחיות רק אחד מהם, אותו או את חבר שלו, אז במקרה כזה כתוב חייך קודמים. שבן אדם צריך לדאוג לחיים שלו קודם. ויש לזה הרבה השלכות הלכתיות. אז הוא אמר לו גם שאל את הרבי, אמר לו גם ברוחניות חייך קודמים, ואני אולי אבטל את הכינוס השבתי שאני עושה לחברים בשכונה, שמלמד אותם פרשת שבוע ושירים וסיפורים, כי אני צריך להתען, להתמלא וללכת להתוועדות. אז הרבי ענה לו שהוא צודק לגמרי בטענה שלו שחייך קודמים, ועל כן ימשיך בהתוועדות שעושה לחברים שלו בשכונה. כל כך חזק את זה, אתה צודק לגמרי, אבל הדבר שהכי יועיל לך ויעצים אותך, זה לא שתבוא אליי, שתמשיך שם בפעילות, בנתינה למען הזולת. זה לראות את האיפכא מסתברא, זאת אומרת, הטיעון שלך מצוין, רק המסקנות הם... היה פעם אחת, זה סיפר השליח בשוודיה, שרבי אמר, הוא היה שליח בסטוקהולם, אז הרבי אמר שחוץ מאשר לפעול בעיר הגדולה, צריך לדעת שבכל ארץ יש גם את יהודים בכפרים הקטנים. אז הוא עשה לו מנהג, רשם לעצמו בלוז בעקבות השיחה הזו של הרבי, כל סנדה היה נוסע לאיזה עיירה קטנה או לאיזה כפר. שואל אם יש שם יהודים, חוץ מאשר פעילות הקבועה שלו. הסנדה אחד הוא עשה סיבוב בכמה כפרים ולא מצא שום יהודי. ובערב כבר לפני שהוא עמד לחזור הביתה, מורחב מהיום הלא מוצלח, אז הוא הגיע לזה כבר, אמרו לו שיש פה משפחה יהודית אחת. וזה היה כבר שעת ערב, והשוודים די מנומסים. בכל זאת הוא דפק אצלהם בדלת. איכשהו דפק אצלהם בדלת, ממש התרגשו וקיבלו אותו בחמימות יתרה מעבר לדבר הסביר. גם אם יש אנשים מנומסים ודופקים אצלהם בדלת, ממש הוא בהתרגשות. ישב איתם ואז הם סיפרו לו שהם גרים פה בכפר. הם כבר איזה 40 שנה אין להם שום קשר לשום יהודי ויהדות. הם זוג יהודי יחיד מאחרי מלחמת העולם בכפר הזה. אבל מה? מה מאפיין את יהדותם? שכל הגויים הולכים בסנדל הכנסייה בכפר, והם היחידים שלא הולכים. ובתקופה האחרונה, הכומר מאוד התחיל להתעניין בהם, וללחוץ אליהם שיבוא לכנסייה, ודאג להם, והיה חביב איתם, ומבקר אותם. אז האחרונה הם סיפרו לו שהם התחילו לדבר ביניהם, אולי גם ללכת לכנסייה כמו כולם. ואז אמרו לעצמם, הנציג של הנוצרים, הוא דואג לנו. אמרו, ריבונו של עולם, אתה רוצה שאנחנו נשאר של קשורים לעם ישראל, תשלח לנו, אולי יש איזה מישהו שאחראי ליהודי שיבוא לדאוג לנו. ואז אמרנו, נחכה עוד קצת, אם לא יבוא, אמרו שבאותו יום שהם דיברו על זה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו סימן, אתה בא ודופק בדלת. זה ממש הרגישו שאתה אליהו הנביא, ואז הם היו איתו בקשר, ומשך גם עברו להיות שם חלק מהקהילה בסטוקהולם. אז יהיו הדברים כהודיה, ההילולה של הרבי, אני חושב שזו הזדמנות להודות לשם יתברך ששלח את הדבר, את המתנה הנפלאה הזו בדורנו. שכל אחד מאיתנו, גם שמחובר לרבנו הקדוש רבי נחמן, זוכה ליהנות מהפירות הטובים של המתנה הנפלאה ששמה הרבי, שזכה לדורנו ועולמנו. אז כפי שאמרתי, היום אני מקצר קצת, בעזרת השם, מקווה ששבוע הבא נזכה עוד להתוועד בעריכות גם אחרי השיעור להמשיך קצת. יהיו ברוכים, לילה טוב.